כולם היום יום שני, י"א בטבת, תשע"ז, אנחנו בשיעור בפרשת השבוע, השיעור עבר, שמתם לב מיום שלישי ליום שני, אנחנו היום נתעסק בפרשת ויחי, פרשה שמסיימת את ספר בראשית, פרשת חזק חזק ונתחזק, השבת נסיים את חומש בראשית, יש מקומות שעושים התוועדות כזו, לחיים לכבוד, יש כאלה שמחלקים רוגיות, יש כאלה שלא עושים שום דבר. אבל איך אפשר שלא ללמוד מתוך הפרשה דברים שנוגעים עליהם? אז ראשית אנחנו נקדיש את השיעור לעילוי נשמת חללי צבא הגנה ישראל שנרצחו אתמול בטיילת ארמון הנציב, השם ייקום דמם, ונשלח רפואה שלמה וברכת רפואה שלמה לכל הפצועים והחולים שנפצעו אתמול ובכלל, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא כבר יחיש גאולתנו ויפקח את עינינו לא לסמוך על כל מיני אנשים מקרוב באו, ואנשים שאומנם בעלי שכרה וכוח שבינם לבין הקדוש ברוך הוא איני יודע מה קורה בליבם, על פניו נראה שהם בנתק ממנו או לפחות שומרים על קשר מזערי כזה או אחר, אני לא בא לשפוט אותם, אני בא להראות את החסר ואת החיסרון שיש להם, והם אינם חושבים שזה חסר או חיסרון. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ירפא בשובתם וישלח להם פתחי תשובה מן השמיים. כידוע, מי שמסתכל בספר תורה מגלה ש... לא בחומשים, בחומשים לפעמים חלק ראיתי ככה כן עושים, אבל יש פרשה שהיא פתוחה ופרשה שהיא סתומה. פרשה פתוחה ופרשה סתומה, הכוונה היא, האם אנחנו משאירים רווח בסיומה של פרשה אחת ומתחילים את הפרשה הבאה, או שאנחנו לא משאירים, אנחנו פשוט ממשיכים הלאה לכתוב אותה שורה. פרשה פתוחה היא פרשה שאנחנו משאירים פתח. רווח בין תחילת סוף פרשה מסוימת להבאה בתור, יש רווח. לפעמים זה כמה מילים ואז יש התחלה, לפעמים זה שורה למטה. כן? אבל בספר התורה, פרשה סתומה, זה שפשוט ממשיכים. ממשיכים הלאה, כאילו זה אותו עניין. ובאמת, סוף פרשת ויגש, שאנחנו מתחילים מפרשת ויחי, היא פרשה סתומה, היא כתובה כאילו בהמשך. היא ממשיכה. אין אדם, עין של אדם לא קולטת מיד שהתחלנו פרשה חדשה.
וזה הקטע, לא?
לא קולטים מיד, רק בעל קורא שמכיר את הפרשה ויחי, או מי שיודע, זה יודע להצביע, הנה זה פה. כלומר, מחפש את המילה האחרונה בפרשת ויגש, ומוצא שם ויחי יעקב.
יש גם רווח, לא?
אין רווח, זה בדיוק העניין. יש רווח של... בין האותיות, בין המילים.
יש תורות, יש שורות ריקות כאיסורים.
לא, זה פתוחה. אבל פה לא, פרשת ויחי ממשיכה. היא לא, אין רווח. ובאמת הרבה שואלים, מה הסיבה שאין רווח בין פרשת ויגש לפרשת ויחי? יש כל מיני סברות. חז"ל, ובעיקר רש"י מביא מיד, שרצה משה, יעקב אבינו, לגלות את הקץ, רצה לספר לבניו את מה שיהיה באחרית הימים, כלומר, מתי יבוא המשיח, מה יהיה לפני וכו' וכו', ונסתם הצינור. לא יודע מה להגיד להם. כן, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, וכשכולם באו, הופ, זהו, נסגר. אז אחרי זה סתום, לרמוז שפה הייתה סתימה של מידע, סתימה של רמזים שיעקב אבינו רצה לתת לבניו ולא הצליח לתת. אני רוצה אולי להתמקד במה שבאמת רש"י אומר, ואני קורא דברי רש"י, אני לא נמצא מולכם, אבל הפסוקים, במקור מספר אחת, מי רוצה לקרוא בבקשה בקול, אחר כך טוב, אחיה, נתחיל.
בראשית פרק מפסוקים כ"ח עד ל"א, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאות שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבני יוסף, ויאמר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, שימנה ידך תחת ערכי, ועשית עמדי חסד לימי דן,
תיק ברני.
תיק ברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, הוא ניסיתי.
הוא נסעתני.
הוא נסעתני ממצרים, הוא גבורתני, וגבורתם, ויאמר אנוכי עשה כדבריך, ויאמר,
יישבע לי?
יישבע לי וישבע לו, וישתחו ישראל על הראש.
יפה, אנחנו כבר כהרגלנו, התרגלנו שכשאנחנו קוראים פסוקים, אנחנו לא מקבלים אותם כמו שהם, נכון? תסתכלו בבקשה הפסוקית, תגידו לי איפה צרצות שאלות. איפה דברים נראים שמצריכים הסבר? במקום מספר אחד אצלכם, ויחי יעקב ילד מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה.
מה הכוונה שני חייו?
מה הכוונה שני חייו? עוד?
ימי יעקב, שני
חייו. מה עוד? איפה תחת הפרשה? ויחי, נכון?
מה?
מה היינו מצפים שיהיה כתוב מה? וכי יעקב 7 שנים ו-40 ומעט שנה, 17 שנה במצרים. נכון? או, אפשר להגיד, וכי יעקב בארץ מצרים, כמו שכתוב, 17 שנה, שני ימי חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. כי לכאורה באמת נשמע מן הפסוק שהחיים הכי טובים של יעקב איפה היו? במצרים.
חיים הכי טובים?
הכי טוב לא. היה במצרים.
זה המקום הכי טוב.
וזה המקום הכי טוב בעולם. המקום הכי קשה מבחינת הטומאה זה מצרים, גם היום.
גם היום? לא הודו?
לא. כי מצרים היא, לא עוד מושגים בקבלה, היא הפכה להיות מקום הטמא ביותר מבחינה גיאוגרפית, ולכן יש איסור מן התורה לחזור למצרים, ועל זה נהנה שלמה המלך, וזו ארץ הכי טמאה שיש. איך יכול להיות שיעקב אבינו חי הכי טוב שם? זה דבר אחד. הדבר השני, הפסוק הבא, ויקרבו
ימי ישראל למות.
רגע, לא הבנתי, איך קוראים לו?
ישראל שלושת השמות.
אבל מקודם כתוב יעקב, למה השינוי? מה קרה? למה פעם אחת קוראים לו יעקב, פעם השנייה ישראל? נכון שיש לו שני שמות, אבל למה התורה לא עקבית? למה התורה לא ממשיכה או יעקב או ישראל? אבל זהו, למה פעם כך, פעם כך? כלומר, היא רוצה מה? להזהיר, להדליק בנו נורה. שים לב, מדובר פה על משהו אחר. משהו קורה. תשים לב, אז אני משנה. נותן לך סימן. פעם קראתי לו יעקב, פעם אני קורא לו ישראל. בשאלה הבאה, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים לה ידך תחת ידך, ועשית עמדי חסד באמת, על נא תגבר אלי ממצרים, למה מה הבעיה? לא מבין, תהיה במצרים, פה הבנים שלך, הנכדים שלך, הנינים שלך, שיהיה להם איזה צרה, ירוצו כולם לקבר, יעשו איזה תענית, יתפללו, יהיו כל מיני אנשים שיהפכו שם, יעשו ישיבה, יתרימו אנשים, יהיה נחמד. למה? למה אתה הולך? תישאר פה, צריכים אותך. למה אתה אומר, קחו אותי מפה, לא רוצה להיקבר במצרים, ותיקחו אותי לאן? למערת המכפלה, לחברון. זה חתיכת דרך, כמה ימים. מי בכלל אמר שיתנו לנו להוציא אותך? לכן הוא גם משביע את יוסף. שלא תהיה ברירה, שהוא לא יכול. לא עכשיו. אם כך, מה כל העניין הזה? מה התורה רוצה לומר לנו? או במילים אחרות, מה מטריד את יעקב? מה מטריד אותו?
אני יודע שעוד כמה שנים כל עמים בישראל.
מה עוד פעם?
אני יודע שאחר כך כל עמים בארץ ישראל.
ואז?
אם הוא יקבר בישראל, אז כל עמים יבואו.
ויוסף לא טועה. יוסף דיבר במצרים, ומשביע שיקחו אותו, לקחו אותו. יעקב אבינו עליו משביע את יוסף, כן? שאתם ביצעו מכאן, כמו שזה יוסף, לא?
לראות אם אכפת
לך? שאתם יוצאים מפה, תיקחו את עצמותיי מזה איתכם, זהו. מה הבעיה? למה לא להישאר ליד הילדים?
שיראה לאן הוא שייך באמת.
מעניין מה שאתה אומר.
הם קראו לו ישראל
אחרי. לכן קראו לו עכשיו ישראל. מה הוא רומז הישראל הזה?
שיקבר בישראל.
שיקבר בישראל, הבנתי. כלומר, יעקב יכול להיקבר במצרים, אבל ישראל רק בישראל. טוב, אבל אז לא קראו לזה ארץ ישראל, קראו לזה ארץ כנען. קצת קשה על התשובה שנתת. אתם אומרים. מה מדהים את יעקב אביב? למעשה, תסתכלו כולם במקום מספר 2, מה?
שנשארו במצרים.
תכף נראה, יונתן, קרא בבקשה מקום מספר 2, רשע הירש.
בראשית פרק מ"ז, פסוק כ"ח, פרשת ויחיס מוחל שלפניה.
ושלפניה?
ללאו סקד, הפרשה הרגילה. אם נזכור כי 17 שנה אמורות כאן, היו שנות השלווה היחידות של יעקב. ואין יכולות אפוא להיחשב כפרי כל חייו שעברו. ודאי, אפשר היה לצפות שהן תובלטנה על ידי פרשת מיוחדת.
אומר הרשע הירש משהו מוזר. חז"ל מלמדים אותנו שהשנים הכי יפות, הכי טובות, שהיו ליעקב היו איפה? במצרים. בואו רגע ונזכור את ההיסטוריה, בסדר? יעקב נולד עם אח תאום. שני הבדלים לפי דברי חז"ל, בגיל 13, לא רואים הבדלים. בגיל 13, זה הלך למתנת בר מצווה, נהיה צייד רוצח ומה לא, והשני הלך לאוהלי שם ועבר. התגלה ההבדל. אבל, בוא רגע ונחשוב, אנחנו אנשים חכמים, אנשים הגיוניים. תגידו לי, זה שעשיו בגיל 13 פרק עול ובגלל שבאותו יום הוא החליט?
לא.
כבר שנים בבטן כבר. הוא חי עם הרעיון הזה, שהוא עושה בכאילו עד דגל מסוים ואז שהוא יוצא לחופשי והוא בוגר, הולך לעצמו, הוא כבר עושה מה שבא לו. יש לו אח קרא יעקב ששם מתעסקים אחד עם השני במכירה, יעקב קונה ממנו את הבכורה, הברכות, הכל ידוע. תגידו לי, יעקב חי בשקט?
לא.
ממש לא. יש לו אח שעושה לו, איך אומרים? לא כל כך נעים בחיים. לאחר מכן, יעקב בורח, נכון? בורח מהבית. בורח מהבית כי אחיו רוצה להרוג אותו. חיים טובים, אה? טוב, אז הוא מגיע ללבן. ואיך היה לו שם? חיים טובים?
לא.
גרועים. נכון, הוא מתחתן עם לאה, רחל, בלהה, זלפה. אבל החיים ביום יום, ביום החלה נחורב ובלילה קרה, אין שקט, אין שלווה, אין רבע אחד מנוחה. חוזר בחזרה לארץ ישראל, בורח מלבן, נפגש עם עשיו, יצא מזה בשלום, מגיע לחברון, מגיע לאבא, סוף סוף אפשר לשבת על כוס קפה ועוגה, בוכים לו את יוסף. תגיד לו, זה חיים? אין רגע דל של צרות רודפות בצרורות את יעקב. ושכחנו, עוד ככה בשכם כשחוזרים, יש סיפור של דינה שנאנסת על ידי שכם. והסיפור של לוי ושמעון שמחריבים את שכם. מה זה שקט, זה שלווה, הבן אדם כל החיים רדוף. כל החיים סובל. והמלאך נאבק בו, מה אתם אומרים? חיים מלאי עניין, אה? חיים מלאי מלאי פעילות שכל אחד היה מוותר עליה. נכון? היינו מוותרים? איפה יש לו שקט? הוא הגיע למצרים. הגיע למצרים, יוסף, משנה למלך, איש לא ירים את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים! בלי אישור של יוסף. אתם מבינים מה זה? שום דבר לא נעשה במצרים בלי אישור של יוסף. בן אדם רוצה לבנות פרגולה, חייב אישור של יוסף. בן אדם רוצה לבנות חנות, אישור של יוסף. בן אדם רוצה להרים את היד, צריך אישור של יוסף. זה הפשט של הפסוק, זה לא נראה עקרוני, אבל כן. כל דבר יוסף. מה המילה הכי מושמעת בשוק?
יוסף.
יוסף. יוסף הוא המשביר לכל העם. אתה רוצה זה, תלך ליוסף. אתה תגיד טוב, תלך ליוסף. תלך ליוסף. יושב יעקב אבינו בבית המדרש שיהודה בונה לו, יושב בנחת, יש אוכל, יש פירות, יש מים, יש הספקה מסודרת, יש שמירה, יש לימוד תורה, יש את הבנים כולם, כל המשפחה, יש נכדים. זהו, סוף סוף! שקט. סוף סוף רוגע. אבל איפה? איפה?
במצרים.
בחוץ לארץ. במקום תמי. וזה מטריד מאוד, אומר הרש"ר הירש. מטריד מאוד. אפילו מפחיד. תראו מה אומר הרש"ר הירש. לפי זה יוצא שהיינו יכולים להבין שהחיים הכי טובים של יעקב היו איפה? במצרים. לכן, אומר הרש"ר במקור מספר 3, היעדרה של פרשה זו, זה שלא פתחו את פרשת ויחי כפרשה נפרדת, ולא עשו רווח בספר התורה, אלא כהמשך של פרשת ויגש, להראות שזה לא מיוחד בכלל. היא לא מיוחדת. אם היינו עושים אותה, כותבים אותה בנפרד, היינו חושבים שזה באמת השיא. זה הדבר הכי טוב של יעקב, ועל פניו עלינו ללמוד מזה. שאנחנו צריכים להיות איפה? במצרים. לעזוב את ארץ ישראל, לחיות בגלות, כי שם טוב, יש כסף. יש משפחה. המצב סבבה. אז למה יישאר בארץ ישראל? יותר טוב בחוץ לארץ. ככה פעם אמרו. אמרו יותר טוב בחוץ לארץ, אין פיגועים. אמרו פעם יותר טוב בארצות הברית, קנדה, אירופה, כי שם הכלכלה היא מסודרת. אמרו להם כן, אבל היה שואה, שכחתם לו, זה כבר נגמר. היום כבר אנשים, שימו לב מה קרה. הקדוש ברוך הוא שלח לשם את דאעש, יש פיגועים, יהודים חווים אנטישמיות בכל מקום, וגם הכלכלה התרסקה. גם בארצות הברית, גם באירופה. איפה כל התירוצים היפים? על מה מתבססים? על כלום. ולמה זה קורה? זה קורה כי באמת היה תקופה של ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה. כי יוסף היה המשביר לכל העם.
הוא דאג על המשביר.
הוא דאג! היה לו כוח! הוא היה המנהיג. באיזה מקום בעולם יש יוסף כזה? שהיה גם צדיק, שהוכיח את עצמו שהוא לא חוטא, שהוכיח את עצמו שהוא ישר בצדיק. יש סיבה אמיתית, כי קר. קר. אם כן, אומר הרש"ר הירש, תסתכלו בבקשה. אני אתה רוצה לקרוא מקום מספר 3? בכבוד.
הרש"ר הישר וישיב פרק מיני.
בכל בקשה.
ידע שפרשה זו באה אל הדרך כשבע איזה שנה, אלה כפילות מאוד מתיח מבחינת פה, ימית היו אין חשובות פחות. דווקא שנות חיים כבקשים ומתפלים בהם על ידי בניסיון, חזקות שם בשם ישראל ידוליות, ראוי לא בתוך אוכל של בורא יעקב, אין מהם שהקנו ליעקב את חשיבתו הלאומית והמצחית. ב-17 שנה האחרונות היו רק הסיום ימי השמחה והשמחה.
אומר הרש"ר הירש, שלא נתבלבל. בואו לא נתבלבל. ה-17 שנה האלה שחי יעקב בארץ מצרים, באמת הם כלולים ב-140 שנה שלו.
רגע, כולם היו גרים שם? כל האחים שם?
כולם. כל המשפחה היו גרים, 70 נפש. אבל אומר הרש"ר הירש, באמת, יש פה שני צדדים למטבע. אולי בפן האישי, ליעקב היה טוב עכשיו. נכון. אבל בפן הלאומי, כמו שאמר מקודם עזרא, בפן של ישראל. לכן, אתה שומע יונתן, התורה משנה, כי מי חי בארץ מצרים? יעקב! מה זה יעקב? איזו מילה מסתתרת לי במילה יעקב? עקב, המקום הכי נמוך בגוף. אנחנו דורכים עליו כל הזמן, זה העקב. יעקב חי במצרים טוב, רק מבחינה פיזית. רק מבחינה לא שהוא שם, המשפחה שם, כי כך התחילה הגלות, והוא יודע שזו גלות, לכן אומרת התורה, ויחי מי?
יעקב.
כי אם כל זה חי, אם כל זה שהוא שם, ויוסף הוא המשביר לכל העם, הוא דואג לו שיחזרו. אם כל זה, הוא ביעקב, הוא בצער, לא טוב לו, שהוא שם, והוא דואג מאוד. מה הדאגה שלו? שיתרגלו, שהיהודים כל כך יתרגלו שטוב להם. יהיה להם שם הכי נפלא בעולם. האחים, המשפחה של המשנה למלך מצרים, באמת בינינו, תגידו לי אתם, מה עשה פרעה באותו יום שהוא מינה את יוסף לשליט על מצרים? מה עושה פרעה? מה הוא עושה פרעה ביום יום? כלום! הכל יוסף! הוא מתנהל, לא יודע, הולך לים.
קראו לו
פרעה? כן, נראה לו מה החיים. ירד ממנו כל הדאגות, יוסף מחזיק את כל מצרים בשבילו.
אז
למה
יוסף היה
פרעה? כי לא, בכל זאת. וזה מה שמפחיד את פרעה דרך אגב, גם לכן הוא משביע אותו שלא ידבר, כי חזר על השפה העברית שפרעה לא מכיר, ואז ימליכו אותו להיות פרעה.
הוא ידע 72
ספרות,
ואז הוא לא ידע, ואז הוא
לימד. 70 ו-71. יוסף היה עודף, ליחד. לכן, אפשר היה לחשוב, יעקב דואג מזה, כי היהודים מתרגלים, תסתכלו מה קורה, רוב העם היהודי לצערנו נמצא איפה? לא
יוצא.
בחוץ לארץ, קרוב לדאעש, אין פיגועים, יש פיגועים. השואה הייתה, והיום האנטישמי מכולה. הכלכלה הנפלאה התרסקה בכל כל העולם. איפה יש כלכלה יציבה? פה.
ישראל.
פה.
גם זה...
פה, הכי יציבה בעולם, כאן. מעניין. פיגועים יש גם פה. נכון, אבל זה בארץ שלי. ואני בארץ הקדושה ולא בארץ הקדומה.
כל ארץ יקרה.
כל הארצות טמאות. חוץ מארץ ישראל שהיא ארץ הקודש, גם הגויים קוראים לה ארץ הקודש. מעניין. מעניין. וזה מה שדואג יעקב, אומר הרשע הירש. תסתכלו במקור מספר 4. בפרשה קודמת נאמר, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, והפסוק הבא, ויחי יעקב בארץ מצרים. כלומר, תסתכלו מה גרם, חכה שנתן יחזור, מה גרם התחושה הטובה לעם ישראל במצרים, ואני מבקש מכולם להסתכל במקום מספר 4, תודה, מקום מספר 4, וישב ישראל בארץ מצרים, עם ישראל, יסוד של כל האומה היהודית, יעקב ובניו, הם עם ישראל, הם כבר ציבור, הם לא יחידים, יושבים במצרים בארץ גושן, ויאחסו בה. הם מקימים מאחסויות, הם תופסים, אוחזים בה. ויפרו וירבו מאוד. חבר'ה, אתם מבינים איך מסתובב אחד מבניו של יעקב, אפילו נכד, שהוא הולך ברחובות של מצרים, וכולם אומרים לו, או, שלום אדוני, שלום, למה? כי אח שלו הוא המלך האמיתי. הדוד שלו הוא המלך, מי יתעסק איתו? איזה כבוד, איזה עושר, איזו הצלחה! ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה ההמשך. איזה פחד. פחד! יהודים לפני השואה, השבוע, הזכרנו את יום השואה, אתמול. יום הקדיש הכללי. יהודים! היו בצבן הגרמני במלחמת העולם הראשונה, קיבלו אותות הצטיינות, יהודים זכו לכבוד, לכסף. היה להם כל טוב. וכשאותו מנוול, שחיק עצמות עלה לשלטון, קמו יהודים, אמרו, רבותיי, זה מסוכן. אמרו להם, מי הוא? כלום לי, כלום מתייחסים אליו. ההמשך ידוע. זה קורה גם היום. היום, בקנדה, בארצות הברית, באירופה. עולים כל מיני קבוצות קיצוניות, אנטישמיות, אומרים, לא עזוב, זה רק באופוזיציה, עזוב, זה משהו קטן. ויחי יעקב בארץ מצרים, כיף פה. אני פה, נולדתי פה, סבא שלי נולד פה. אבל אתה לא רואה! אתה לא מבין! אתה לא קולט תמונה! לכן ממשיך הרשע הירש ואומר במקום מספר 5, מי רוצה לקרוא דוד, אתה רוצה לקרוא 5 בכל?
ויאחזו
בה?
ויאחזו בה, נאחזו ונעקרו לקרקע. הרי כאן רמז לאותו חטא השמור לנו את דברי חזקאל, פרק אב, בהכרה המתוקה להתיישב ולהשתקע, וכאן גורם הסכנה במשך הזמן, לפגוע במסורת השם ולנקר בתעודתו הגדולה.
יופי, זהו, נאחזים בקרקע. כבר יש לך תחושה של בעלות, יש לי רכוש, יש לי נכסים, יש לי פה מה, עסקים?
יש לך תחושה של אלוהים.
אני כאן, לא! זה הבית שלי! כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי. זהו, כאן אני. אז איפה הארץ שלי? כאן, איפה שאני נמצא בחו"ל. אבל זה גלות? לא, לא, אני מרגיש בבית. יש לי בית כנסת. יש לי בית מדרש, יש לי ישיבות. למה לא? הכל בסדר. כמו בארץ גושן, כמו במצרים. פשוט. כל כך טוב, כשיורקים עליך, אתה אומר, משיב הרוח ומוריד הגשם. כשקבוצות של גויים באים ומכים יהודים ברחוב, או שעושים דברים אחרים, או רק מדברים ומפרסמים פוסטים, או בלוגרים, או בטלוויזיות.
מה זה פוסט?
דברים נגד היהדות, מדברים אנטישמיות, אז היהודים אומרים, טוב, אנחנו נשמיע הכל נגד, אנחנו נדבר, יצביעו על זה, יעצרו אותו. ואתם לא רוצים לראות מה קורה? כבר היינו בסרט, ויחי יעקב בארץ מצרים, ואחר כך באלה שמות, בגזרת הבנים, בגזרת התמן, ועבדות, ותחת עוני. ורק לפני 70 שנה שואה, שכחתם כל הפרעות שהיו ביהודים אז ומעולם בחו"ל? כל זה איננו. למה? כי ויחי יעקב בארץ מצרים. איזה כיף בחו"ל.
אבל...
הכל יש.
רגע, אפשר?
כי אדמה, נכסים, מקצוע, עבודה, ואתה בארץ הטומאה, בארץ שאתה לא בעל הבית, בארץ לא שלך, ואתה בסכנה יותר חמורה מאשר בירושלים. כי פה יש מי שיגן עליך אם צריך, ושם אל תפתחו במדינים ובן אדם שאין לו תשועה. פה השומר הוא הקדוש ברוך הוא, שמה זה או במה. או איזה גוי אחר שעכשיו הוא אוהב ישראל ומחר יחליף אותו שונא ישראל. אתה לא קובע כלום. אין לך כלום שם. כן.
נראה
לי, אם יש לך
הכל, בזכות
השמחה, אתה כבר חושב שאתה מישהו להשמחה, שאתה לא צריך להודות על כל דבר אל השם. גם זה, נכון. שידעו מי היה השם באמת. אבל תסתכלו במקום מספר 6, ובזה אנחנו נסיים את השיעור ככה די קרוב, לזמן הסיום. אומר הרשב הירש, ואני קורא, אומר הרשב הירש, אני אומר לכם מה הסיבה, לדעתו. והסיבה הזו היא המרכזית שמדהיגה את יעקב אבינו מאוד מאוד מאוד, כי הוא רואה בשטח יהודים שכבר מתנהגים כמו מי? כמו יוצרים. ולא רק סתם יהודים, בניו של יוסף. שמביאים לו את בניו של יוסף לברכה, יעקב אבינו מסתכל, והוא 17 שנים איתם! לא ביום הראשון! תגידו לי, קרה לכם? כשאתם באים לסבא, ואתם היום בני 14 או 15, הוא מכיר אתכם כל כך הרבה שנים, ואז הוא שואל, מי זה? מטביע עליך? אנחנו אומרים שכנראה הוא עבר אירוע. נכון? הוא לא זוכר. יעקב אבינו מביאים לו את בניו של יוסף, מקבל ברכה לפני שהוא נפטר, ויעקב אבינו שואל את אביו, מי אלה?
יוסף.
אומר לו, בניהם, שנתן לי האלוהים בזה.
הם ארמים.
מה? יעקב, אתה לא מכיר את הנכדים שלך? הם היו לך 17 שנים פה. חלק מהפירושים, הוא התקשה מאוד להכיר אותם, כי כבר הסתפרו כמו מצרים, לבשו מותגים מצריים, ודיברו מצרית. אפרים, הוא נשאר. נהיו מצרים! אז נכון, הבנים של יוסף, הלכו לישיבה משמונה עד ארבע. אבל נראים מצרים. ואם אדם מדבר כמו ברווז, והולך כמו ברווז ונראה כמו ברווז, זה ברווז! ויעקב אבינו נבהל! הוא רואה כמה ההשפעה של הגלות, של העושר, של ההצלחה, יכולה לחסל את עם ישראל. לסיים איתו. שלא יהיה המשכיות לאברהם, יצחק ויעקב. ההתבוללות שהייתה במצרים, היא קטנה מול ההתבוללות שיש היום. אנחנו מאבדים אלפים, אם לא עשרות אלפי יהודים, שהולכים לנו לאיבוד ונמחקים מהעם היהודי. נמחקים! לא שיש משהו. הם פשוט נעלמים ונמחקים לעולם. למה? כי כיף בחו"ל. טוב שם. זה לא התחיל מהיום. זו הדאגה הגדולה שהייתה ליעקב אבינו בפרשה שלנו, אומר הרשב הירש. ולכן ויחי יעקב אל מצרים סימן שאלה. אלה לא היו חיים אמיתיים. אלא חיים עם דאגה יותר חשובה לו מכל הדאגות שהיו לו עד היום. דווקא הבריחה מאח שלו, דווקא כל האיסורים שהוא עבר בארץ ישראל היו יותר טובים ליעקב בפן הלאומי, בפן של עם ישראל, לא בפן הפרטי. בפן הפרטי, טוב במצרים, היה לו, איך אומרים, סוף חייו, לא נעמיס עליו. איך קרא לזה הרשב הירש, שהיה לו שכר הטוב. בסדר, טוב, כשבסוף ימיו יהיה לו טוב. בואו אני קורא יחד איתכם, תעברו אחריי בבקשה מקום מספר 6. אולם נראה כי הסיבה עמוקה עוד יותר. יעקב, למה הפרשה הזו סתומה? למה אין בה רווח? למה זה פסוק ממשיך מיד אחרי הפסוק האחרון של ויגש? יעקב חי 17 שנה במצרים. בוודאי הוא ראה מה רב כוח היחסו בה? מה רבה השפעתה על בניו? הנה כבר החלו להמיר את הירדן בנילוס. במקום לדבר על נער הירדן, דיברו על הנילוס במצרים. וכשבשהייתם במצרים חדלו לראות גלות. זה לא גלות. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי. אני אמריקאי, אני קנדי, אני הולנדי. אתה לא! אתה ישראלי, אתה יהודי, פה אתה נטע זר. משוויצים עם הדרכון של חוץ שיש להם. הוגיל הרגשה טובה. אני אזרח אמריקאי כזה, או אני אזרח אירופאי כזה. בושה וחרפה. שכחת מי אתה! אכן הייתה לו סיבה מספקת, אומר הרש"ר הירש, להפציר בהם ברצינות כה חגיגית. לבד נגברו במצרים, אתם יודעים למה לא נגבר אותי במצרים עכשיו? כשתרצו לראות אותי, תצטרכו לחזור הביתה. אני לא שייך לפה. זה לא המקום שלי אפילו שטוב לי פה. אני לא מכאן, אני משם. לכן למשל בסביבונים, כשמשחקים בהם בחנוכה, תלוי איפה ייצרו אותם. אם מייצרים אותם פה בארץ, כתוב שם נס גדול היה פה.
שם.
בחוץ לארץ מייצרים, כתוב שם נס גדול היה שם. כאן אנחנו, מפה אנחנו, כאן השורש, כאן מקומנו, בשום מקום אחר לא. כן, אפשר להסתדר, אבל תדע לך שאתה לא. יעקב אמינו פחד מזה מאוד, לכן לא מוכן להיקבר במצרים. כדי שהבנים לא יישארו לנצח. כי יגידו מה, אנחנו נעזור בצבא פה? אז הבנים, הנינים, בני נינים, עד סוף כל הדורות איפה יישארו? יד הקבר של סבא, סבא יעקב. לא, לא, הביתה. הוא ממשיך הרש"ר, אלא יישאו אל ארץ מולדתם הישנה והאמיתית. אתם יודעים כמה זמן עבר מאז שהם הגיעו למצרים? 17 שנה כולה. שכחו את ארץ ישראל בכלל, לא מעניין אותם. היא לא מעניינת. כן, פעם גרנו בכנען, עברנו דירה. עכשיו אנחנו גרים בלונג גושן.
לונג
איילנד, לונג גושן. כן, גרים בקפיטל. גושן. עיר הבירה. של בני ישראל, במקום ירושלים גושן. במקום הירדן נילוס. הייתה זו סיבה מספקת, אומר הרש"ר, כדי לומר להם, רצונכם ותקוותכם לחיות במצרים? אני אין רצוני גם להיקבר בה. לא רק לחיות בה אני לא רוצה, גם למות בה אני לא רוצה. עד כדי כך לא רוצים להיות כאן. לפיכך הוא מביע את משאלתו זו, אומר הרש"ר. לא כי יעקב, מנקודת השקפה פרטית ואישית ויחי יעקב, אלא כמו שאמר מקודם עזרא עם חיוך גדול עכשיו. הפסוק החדק כתוב, ויקרבו ימי ישראל למות. אלא כי ישראל, אני יש לי לאום. אני ראשיתו של עם. ואני חוזר הביתה. כאזהרה לעתיד העתידם הלאומי של בניו. יעקב אבינו מזהיר את הבנים שלו במצרים. עכשיו טוב לכם פה. אתם שכחתם את ארץ הקודש? אני גם למות פה לא רוצה. אפילו לא להיקבר כאן אני לא רוצה. מה אכפת לך? קבר באדמה, נגמר. לא, 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 אפילו להירכב פה אני לא רוצה. יעקב אבינו אמנם לא מרכב כי הוא צדיק. לא רוצה! זה אדמה טמאה! אני לא מכאן! אני רוצה הביתה. תקבור אותי בבית! אפילו למות אני לא רוצה בחוץ לארץ. יש יהודים שגרים בחול, ולקראת מיטתם, פטירתם, מצווים לקבור אותם בארץ הקודש. כי הם לא רוצים למות שם.
למה?
ועליהם אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר להם,
זה לא טוב.
כל החיים שלכם הייתם בגלות, ואתם באים לארץ הקודש לטמא את ארצי.
למה
לטמא? זה תומת מת. יש מספיק מי שפה זה פה.
יהודי.
אתה שם, ולמות לטמא את הארץ שאתה רוצה להביא, ישביא אותך לפה.
זה יהודי אבל.
אז מה? אתה יהודי בחיים. אל תבוא לפה למוות. הנביא אומר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה.
אנשים שלא יכולים
לבוא. ותבואו ותטמאו את ארצי. לחיות פה לא, להיקבר כן.
כל יהודי זה יהודי אבל,
לא? עוד פעם, אל תתווכח, להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. זה הנביא אומר בשמו. אני לא אוהב את זה. אני רוצה פה יהודים חיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עם ישראל הוא עם קשי עורף. הוא לוקח לו זמן ללמוד כל דבר. גם פה, אני יכול לדבר על כל מיני דברים. יש כאלה, נכנס להם ומתחיל לרוץ. יש כאלה קשי עורף. ייקח זמן. עד שזה יעשה את הסדק. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. ואם הם לא מבינים בכיף, והם לא מבינים בטוב, מה עושה הקדוש ברוך הוא? וכך נאמר בגמרא, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך רשע כאמן. ואז הם יעשו תשובה. עד אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל מיני רמזים. תסתכלו מה קורה באירופה, הנפלאה והיפה. איזה כיף היה שם. תראו מה קורה. פחד הסתובב. אירופה הפכה להיות מדינה מוסלמית עוד מעט, עוד כמה שנים. יותר ערבים מאירופאים עוד מעט. דאעש מסתובב בכל מקום באירופה. יהודים מפחדים להסתובב ברחובות. זה הכיף, זה ויחי. לא הספיק? בסדר, בוא נלך לקנדה. לא מספיק, לך לאמריקה. רק עכשיו, השבוע שמעתי בפלורידה, אחד מסתובב, מוציא אקדח, מתחיל לראות אנשים ברחוב. דאעש. אתם לא מבינים יהודים? לא הבנתם? אולי תתעוררו? אולי תצאו מהסרט הדמיוני שלכם, שאתם שם, שאתם אזרחים של שם? אתם עם ישראל? איך אמר פה נכון דוד? הם יהודים! יהודי שייך לכאן, לא לשם! אמרתי שמפחיד בארץ ישראל? טוב, בואו נפחיד אתכם בחו"ל. עכשיו אתם מבינים איפה יותר נעים לחיות? אמרתם מפחיד? לא יודע איפה יותר מפחיד, נראה לי אצלכם יותר מפחיד. אתם אומרים, יש כסף, יש כלכלה? הייתה כלכלה, היה כסף. איפה יש כלכלה בריאה? רק פה. ילדים חמודים, בואו הביתה. עכשיו ברוך הוא קורא. צריכים להתפלל שזה ייפול על האוזניים ויפתח הראש ויפסיקו לחיות בארץ מצרים. במקום המילה מצרים תכתבו איזה מדינה בעולם שאתם רוצים שיש שם יהודים. כי ואלה שפה בני ישראל הבאים מצרימה ופרעו זה השלב הבא. אם אנשים חושבים שהם עושים טובה, שהם תומכים בישראל מחוץ לארץ, הם טועים. קורא לי שאני אומר את זה ואני אומר את זה פה עוד פעם, זה פעם הייתי אומר את זה הרבה יותר, היום פחות, אז הנה אני חוזר ואומר, יהודים יקרים, כשנמצאים בחוץ לארץ, כולל משפחה שלי, ואני מדבר איתם באותה צורה. אם לא תגיעו מהר עכשיו, כשאתם עדיין יכולים למכור את הכל ולצאת עם כסף ועם רכוש ותבואו לכאן, לא רחוק היום שאתם תברחו מהבית עם פיג'מה, בלי כלום, ובקושי תצליחו להגיע. ותהיו פה זקוקים לסיוע בשביל לאכול לחם. זה קורה תוך שנים מעטות. וזה יקרה גם עכשיו. אם עם ישראל לא יתעורר מעצמו, הקדוש ברוך הוא יעיר אותו, הוא יעמיד עליהם מלך רשע כאמן. ואמן רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אנחנו צריכים ללמוד על כמה צריכים להישאר פה בארץ, לא לצאת לחוץ לארץ, לארץ הטומאה, משום סיבה. כי זו ארץ הקודש. כאן ביתי, כאן נולדתי, וזה המקום שלי. יעקב אבינו לא מוכן אפילו להיקבר במצרים. בואו נלמד ממנו עד כמה אסור לרצות לחיות במצרים, תחליפו את השם לכל מדינה אחרת בעולם. חזק חזק ונתחזק באהבת הארץ, באהבת ישראל. והדברים שאני אמרתי זה בגלל שאני אוהב אותם ודואג להם. כי קרוב יום השם לבוא, ובמהרה ניגאל בעזרת השם עם כל עם ישראל, אמן ואמן.